Alleluia. In Arcilia Vashota Alma Lechamaurana Alleluia. In Shepor Chesed Yemlata Deribir Chena
חדש. בין פסוקים 80 ל-86 יש שורה של פסוקים באותו נושא שהם לא מתורגמים לכם. מ-79 עד 87 זה הנושא החדש שלנו. קודם דיברנו על הריקות של האני, על הריקות של האדם. עכשיו אנחנו עוברים לריקות של החלקים שלו, וזה נושא מאוד חשוב. אז יש מושג מאוד חשוב, זימור מתק? מצ'פה. מתק מצ'פה. ביחד זה ביטוי שפירושו משהו שלא טרחנו לבחון. משהו שאנחנו לא תייגנו ולא בחנו. וכדי להמחיש מה זה, אני אשאל אתכם מה זה. מה זה? את. אם אני לא הולכת ומתחילה לבחון מה זה, אז זה את. אם אני מתחילה לבחון מה זה שאני קולטת, באמת, אז אני רואה בעצם שזה מקל פלסטיק עם צד אפור ועם צד כחול. גליל פלסטיק הוא לא עת מצד עצמו, העתיות באה ממני. אני לוקחת ואני משליחה את המושג עת, או המושג של כתיבה, על אוסף של נתונים גולמיים, שבמקרה הזה זה צד אפור וצד כחול. אז יש פה חלקים, צד אפור, צד כחול. עד שלא נכנסתי לבחינה, ההסבוננות העמוקה יותר, מופיע עת. כשאני מתחילה להסתכל מה זה העת הזה, אני בעצם רואה צד אפור וצד כחול. אז מתק מצ'פה זה הדבר שמופיע לפני שעשיתי את האנליזה. לפני שאני מתחילה לעשות את האנליזה, אני אומרת רמת גן, כולם מבינים רמת גן. עכשיו אני מסתכלת איפה רמת גן? אתם לא יכולים לראות את רמת גן, כי אמרו פה, אבל לא, פה זה בית הצנחון, זה לא רמת גן. אתם לא יכולים להצביע על רמת גן, כי אין מקום כזה רמת גן. זה רק מושג. זה מושג שאנחנו משליחים על אוסף של חלקים, אוסף של בתים, כבישים, דרכים, עצים, בני ילדים. מושג שאנחנו משליחים על אוסף של חלקים ותולות. אבל עד שלא נכנסתי לאנליזה, מדברים על רמת גן ואנחנו מבינים אחד השני. זה הרעיון של מתק וצ'פה. מה שעשיתי עכשיו עם העת, זה תרגיל נהדר. לעשות אותו שוב ושוב, ואתם מסתכלים על זה ואומרים מה זה, ואתם מסתכלים על זה מתק מצ'פה, ותראו את, אני רוצה שתסתכלו על זה ותראו את. עכשיו הוקוס פוקוס, תעצמו רגע את העיניים, תפתחו אותם חזרה, ותראו אוסף חלקים. אל תראו את, תראו אוסף חלקים. זה קצת כמו התרגילים כשהיינו ילדים, לא יודעת, אתם זוכרים, מציירים שני פרצופים בפרופיל, וביחד אם מסתכלים מהחלל שביניהם יוצר איזה קד, אומרים, מה אתה רואה כאן? אתה שני פרצופים. ואתה מסתכל ככה אתה רואה כאן, ומסתכל ככה אתה רואה שני פרצופים. יש שם כל מיני טריקים כאלה, אישה סקינה, אישה צעירה, כל מיני כאלה. זאת כמעט אותו תרגיל. אבל זה טוב לעשות אותו, לעשות את השיפט הזה בהסתכלות שלנו. כי אם לא נעשה, אז דברים תמיד יהיו קבועים, ואנחנו נאמין שזה רמת גן וזה עת, והם לא. אנחנו נאמין שהמפתח מניע את האוטו, ואז יום אחד אולי מניע את האוטו, ואולי מנו יחב עלינו. כי המפתח לא מניע את האוטו. אז זה תרגיל טוב לעשות. יש ארבעה שלבים לתרגיל. פעם ראשונה אתם מסתכלים ואתם רואים עת. אז זה מתק מצ'פה. פעם שנייה אתם מסתכלים ואתם רואים אוסף של צורות וצבעים. או אוסף של חלקים. השלב השלישי בתרגיל, זה נסו לתפוס את עצמכם, משליחים את הרעיון של אתיות על הדבר הזה. וזה קשה, כי אנחנו עושים את זה מאוד אוטומטי ומאוד מאוד מאוד מהר. תנסו לראות איך אתם בעצם לוקחים רעיון, תמונה קטנה שיש לכם בראש, מושג שיש לכם בראש, זה הקני שהיה לנו, ומשליחים על אוסף של נתונים. שלב רביעי, חשבו איך יצור אחר יסתכל על זה, למשל בדוגמה שלנו, תביאו כלב, כדי לעזור לעצמנו לצאת מהקיבוע, מהראייה השגויה, כדי לעזור לעצמנו להתקרב להבנה של הריקוד של העת. אנחנו כל הזמן מתעסקים עם העתים ועם החלקים של העתים. למה חשוב להיכנס לדיון הזה? כי זה מה שיביא אותנו לאושר. ההבנה הזאת, הניתוחים האלה, ההגדרות האלה, עוזרים לנו לפרק את השגיאה המחשבתית שאנחנו עושים עדות עצמנו. עוזרים לנו להבין את הריקוד של עצמנו, ולכן הם עוזרים לנו להתחיל ליצור את עולמנו כפי שאנחנו רוצים אותו. כי העת הזה שאני מחזיקה, ואני שמחזיקה את העת הזה, יש קרמה שיש לי עכשיו לחוות את העת הזה, אתם זוכרים הקרמה משילה ככה? יש קרמה שעכשיו עשתה אותי, עשתה את העת ועשתה פגישה בינינו. כשהקרמה הזאת תיגמר, אני לא אהיה בעת הזה לא אהיה. הכל בזרועות המוות, כל מה שבא מקרמה מתקלה, כי קרמה כל הזמן מתקלה. קרמה כל הזמן נוצרת וכל הזמן מתקלה. כל מעשה שלי מייצר קרמה ובינתיים מתקלו קרמות אחרות. זה תהליך רצוף ובלתי פוסק, זה החיים שלי. זה החיים שלנו. אבל אם הקרמה שלי יותר טובה, זה לא יהיה עת, זה לא יהיה מקל פלסטיק, זה אולי יהיה איזה מטה של איזה פייקסומה, אם הקרמה שלי יותר טובה. זה יהיה איזה מטה קסם. ואני אולי יהיה מלאך אם הקרמה שלי תשתפר. חשוב להבין שזה לא עת, ואני לא דבורה. אין לי קיום עצמי. מתק מצ'פה זה עת, מתק מצ'פה זה דבורה. אבל אם אני הולכת ובוחנת, אין לדברים האלה שום קיום עצמי, ולכן אני יכולה להצמיר את הכל. אני יכולה להצמיר את עולמי. אם אני אוסף את הקרמה הנכונה, החוויה שלי תשתנה לחלוטין. אז רואים, הקרמים ישונים, ולכן הדבר שיפשי לי ישונה לחלוטין. וכך אנחנו יוצרים את הגן עדן שלנו. בואו נדבר על הבוס. בואו נדבר על הריקוד של הבוס הרע. הבוס הרע. מה זה? זה המתק מצ'פה. אני לא מסתכלת, שכחתי מה שלמדתי, צורקים עליי. מתק מצ'פה יש הבוס הרע. אם אני מסתכלת, מה עושה אותו רע? מי הגדיר אותו רע?
האם הוא מצד עצמו?
האם הוא רע מצד עצמו? לא, הוא לא מצד עצמו אדם רע. הבוס הרע. הוא לא מצד עצמו רע בגלל שאשתו חושבת אחרת, או אמא שלו חושבת אחרת, או השכנה שלי במשרד שלא אוהבת אותי חושבת אחרת. אז הוא לא רע מצד עצמו. אני כרגע חושבת שהוא רע, כי יש לי עכשיו קרמה כזאת שמפשילה, אבל אנחנו כבר הסכמנו שהוא לא... אז אני עכשיו עושה אנליזה. אוקיי, הוא לא בעצם רע מצד עצמו, לי יש קרמה. האם הוא בוס? האם הוא בוס מצד עצמו? הוא לא בוס מצד עצמו, הוא עולה לאוטובוס, לא בכך יודעים שהוא בוס, ולא בכך מדברים אליו יפה. אז זה הדרך לעבוד עם הרעיונות האלה בחיים שלנו, כשקשה לנו. כי אני מגיעתים אולי לא קשה לנו כל כך. אז אם ככה... אמרנו שאני אומרת דבורה זה השלכה של איזשהו שם, מושג, על איזשהו קבוצה של נתונים גולמיים. ומי הנתונים הגולמיים העיקריים שלי? זה הגוף והמיינד. זה החלוקה העיקרית. והריקות הראשונה שאדם תופס ישירות כשהוא נכנס לראייה ישירה של ריקות, תהיה הריקות שלי. הפעם הראשונה שאדם תופס ריקות ישירות, הוא תופס את הריקות של עצמו. בגלל שהקיום שלי הוא השלכה ואני עובר דרך ההשלכה הזאת, זה לגמרי יכול להיות שיהיה כאן איזה ישות קדושה שתבוא ותראה כאן מלאך, בעוד שאני רואה בעצמי אישה רגילה. זה לגמרי אפשרי. אז האם אני אישה רגילה? זאת השלכה. זה מתק מצ'פה שלי. אם יבוא לפה אדם מואר והוא יראה מלאך, האם אני מלאך? זה המתק מצ'פה שלו. מה אני באמת? רגע. כדי להגיע למקום הזה, אנחנו חייבים לעבור דרך התרגילים האלה שאנחנו עושים פה בקורס הזה ודרך המדיטציות האלה. אז האוסף הזה של הנתונים הגולמיים, אנחנו קוראים לו מותק שי. שי זה המילה לבסיס. זה הבסיס שאותו אנחנו מתייגים. ותק זה תיוג. הדבר שאותו אנחנו מתייגים זה האוסף של נתונים גולמיים. אז זה צבעים, צורות, גודל, צבילים, כל הגורמים שאנחנו קולטים עם החושים. זה הבסיס. הדבר השלישי, נינג, אמרו מין. נינג זה שם. אז פה כשאנחנו אומרים שם, אנחנו מתכוונים למושג. זה המושג של העת, לא רק הצליל של המילה עת, אלא המושג שיש לי בראש של כתיבה או של עתיות שאני משליחה. וזה חוזר לשאלה, האם העת הוא אוסף של חלקיו? האם אני אוסף של חלקיי? לא, לא מספיק אוסף חלקים, צריך שמישהו ישליך על זה את השם, את המושג, את המין, את התניה. מה עם החלקים?
העת הזאת, כשאנחנו מפרקת אותה לצינור ולמקצה, זה גם כן השלכה. גם הפקק זה המשלכה.
מצוין, מצוין. כל אחד לחוד הוא השלכה.
הנה איך זה מנוסח בטיבטית. קנגסק היא טקשי, ינטק היא אינם. קנגסק זה אדם, הבסיס שמקבל את התווית. טקיו מתויג, אינם. כאן זה יהיה, האם לא, ביחד, האם הנתונים הגולמיים עצמם אינם מושגים או מושלכים על חלקיהם הם?
כשאני אומרת זה מכסה, זה גם שם שנתתי לאוסף של חלקים. הנה, יש לו פה צ'ופצ'יק כזה ופה חלק עגול כזה. ואם אני אלך עכשיו לנתונים הגולמיים, הם מופיעים כנכסה וגוף עד שלא עשיתי להם אנליזה. מתק מצ'פה מופיעים בסיס ונכסה. אם אני אוכל לנתח אותם, גם הם נעלמים ויש את החלקים שלהם. גם זה השלכה על אוסף של חלקים, חלק העגול והחלק הארוך. ואנחנו אומרים בפרוסנגית, את התהליך הזה אפשר להמשיך. החלק הארוך הוא השלכה על אוסף של חלקים, יש לו צד שמאל, צד ימין, למשל. וכך הלאה וכך הלאה עד אין סוף, אנחנו תכף נגיד את זה. אז בעצם בכל הדיון הזה דיברנו כבר על שני סוגים של ריקות. נימור קנסק, קי, דקמה, שוקי דקמה. קנסק ידקמה, שוקי ידקמה. קנסק זה אדם, פרסון. כשאומרים פרסון בטיבטית, לאו דווקא מתכוונים לאדם, רק פשוט אין לי ביטוי יותר טוב בעברית. פרסון יכול להיות גם חיה. אז קנסק ידקמה זה הריקות של האדם. זה אמרנו הריקות שלי, הריקות של האני. שוקי ידקמה, שו זה דרמה, שו זה גם תופעות. או דברים. שוקי דקנה זה הריקות של דברים. וכשמדברים על ריקות של דברים, מתכוונים ספציפית לריקות של החלקים של האדם. הרבה פעמים אנשים לא יודעים את זה. לא רק שהעת אין לו קיום עצמי, שהוא השלכה על אוסף של נתונים גולמיים, אלא גם כל אחד מהנתונים הגולמיים, גם הוא ריק. זה הריקות של החלקים של העת. ואפשר להמשיך את התהליך. זאת אומרת שלנתונים הגולמיים יש את הנתונים הגולמיים שלהם. וכל פעם כשאני לא עושה את האנליזה, יש לי אוסף של נתונים גולמיים, ועליהם אני משליחה את. עכשיו אני לוקחת את הנתון הגולמי הזה, אני עושה לו אנליזה, אז זה יהיה המושג מכסה שאני משליחה על אוסף של חלקים אחרים. אז כל פעם שאני עושה אנליזה, יש לי איזשהו שם, איזשהו מושג שאני משליחה על אוסף הנתונים הגולמיים שהם הבסיס למושג הזה. והתהליך הזה נמשך עד אינסוף. בכל מקום שאני עוצרת, יש איזשהו שם שאני משליחה על אוסף של חלקים שהוא מתק מצ'פע. אז המתק מצ'פע הוא יכול להופיע בכל שלב של האנליזה. התהליך הוא אינסופי. זה הרעיון של הפרסנגיקה מתיניקה, והם אומרים, ותו לא, אין שום דבר אחר. בואו נקרא עכשיו מה אומר על זה נסטה שנטי דיבה. אז הוא מתחיל מהגוף, פסוק 79. הגוף איננו רגל או שוק, לא ירך ולא המותן, לא הבטן ולא הגב, וגם לא חזה או כתפיים. הגוף אינו צלע או אצבע או יד, לא בית שכי ולא מה שמעל, לא מעיים, לא ראש, לא צוואר, ואם כך, היכן הוא קיים. עד כאן מה? עד כאן הוא עושה אנליזה למה? לגוף. הוא מנסה למצוא איפה הגוף בתוך החלקים. אז בינתיים זה אנליזה חלקית, עוד לא גמורה. הוא חיפש, האם אני רגל? לא, אני לא רגל. האם אני שוק? לא, אני לא שוק. ככה. הוא חיפש בחלקים האינדיבידואליים איפה הגוף, ואומר לא, אני לא יכול למצוא אותו באף חלק. אם כך, היכן הוא קיים? קודם הלכנו לכיוון של האם אני אוסף של החלקים וכך הלך. הגוף הוא לא היד, הגוף הוא לא הרגל. עכשיו הוא ממשיך לחפש בתוך היד. אנחנו יורדים רמה. מה עם היד? ב-86 הוא אומר, כך גם היד. איך היא תיתכן? הלא היא אוסף של אצבעות. יש עוד חלקים ביד, אבל בשם הדוגמה נשאר עם זה. אז היד גם אי אפשר להגיד שהיא יד מצד עצמה. גם לה עם קיום עצמי, כי גם היא השלכה של מושג על אוסף של חלקים. עד פה מסכימים? מסכימים. אוקיי, בואו ניקח חלק של יד, את האצבע. מה עם האצבע? אם אני יכולה להגיד שהאצבע קיימת מצד עצמה? לא, הוא אומר, גם האצבע היא אוסף של פרקים. וגם לכל פרק יש חלקים. כולם מסכימים. אז הוא יורד בשכבות, הוא מתחיל לעשות את התהליך של הניתוח. עובר פסוק 87, וגם כל חלק ניתן לחלק לאטומים. אז בפסוק 87 הוא נכנס למיקרוסקופ. כל חלק ניתן לחלק לאטומים. מה זה אטומים פה? זה חלקיקים שאין להם יותר חלקים. פה הוא עכשיו הולך ומתקיף את הדעה המדעית. הדעה המטריאליסטית. הדעה שחושבת שחומר יש לו איזשהו קיום מצד עצמו. איך מגיעים לקיום עצמי של החומר? יש איזשהו חלקיק שהוא אטומי שלא ניתן יותר לפירוק.
בטיבטית, סוקי, צוקפה, דולטרה רב. סוק זה צורה או חומר פיזי. כי זה מילת יחס. צוקפה פירושו אוסף, דולטרה רב, חלקיק זעיר ביותר או אטום, וביחד המשפט אומר, חומר פיזי הינו אוסף של חלקיקים אטומיים.
אם יש חלקיק כזה שאי אפשר יותר לפרק אותו, והוא אבן הבניין של החומר, אז כן, אז החומר קיים. יש אטומים, נצרף אותם יחד, נקבל חומר. עכשיו הוא אומר, מה עם האטומים? אותם אטומים שאותו מטריאליסט חושב שיש להם קיום עצמי, אם תחשוב רגע, יש להם צד ימין וצד שמאל, הוא אומר. מוכרח להיות להם צד ימין וצד שמאל. אם לא היה להם צד ימין וצד שמאל, אז כל האטומים היו מתלכדים. הכל היה נקודה אחת. צד שמאל, צד ימין, למעלה, למטה, מוכרחים להיות להם צדדים, כי אחרת הכל היה קורס. תכף יהיה לנו חומר. אז גם הם מתחלקים לצדדים השונים. בואו נסתכל על הצדדים שלהם. וגם לצדדים אין ממש חלקים, הוא אומר. והוא אומר, הכל כמו חלל. ולכן גם האטומים אינם. זה מתאים קצת לאיך שאנחנו מבינים את האטום. אפילו בתוך האטום יש את הגרעין ויש את האלקטרונים, וביניהם זה בעצם חלל. מסתכלים לחלקיקים התת-אטומים, האלקטרון מחפשים אותו, אז הוא בעצם איזה גל אנרגיה או איזה
פונקציה
הסתברות. ואם מסתכלים, זה בעצם חלל בפנים, נכון? אז הוא אומר, לכן גם האטומים אינם. אז הוא אומר, אבל אם האטום איננו, אם הכל כמו חלל, אם אין לי חלקיק לבנות ממנו את החומר, אז אין חומר. נכון? החומר הוא אשליה. זאת אחת מההוכחות של ריקות. זו ההוכחה של יחיד ורבים, שהוא עושה אותה פה על הגוף. ההוכחה של יחיד ורבים אומרת, אני מחפשת, האם העת קיים באמת? אם העת קיים באמת, אז האם הוא קיים כיחיד או האם הוא קיים כרבים? כשאנחנו אומרים יחיד, זה האם הוא דבר אחד שלא בר חלוקה או שיש לו חלוקה. אני לא יכולה להגיד שהוא קיים כיחיד כי יש לו חלקים. יש לו חלקים, אז הוא לא יחיד, אז הוא רבים. בואו נסתכל על החלקים שלו. מה עם החלק הזה? האם הוא קיים כיחיד או רבים? הוא לא יכול להיות יחיד כי יש גם לו חלקים. אני ממשיכה את התהליך הזה, ואני רואה שאף חלק, איפה שאני לא עוצרת, הוא לא יכול להיות קיים כיחיד. אז הוא מוכרח להיות קיים כרבים, אז אני הולכת לחלקים. ואני ממשיכה את התהליך, ואני רואה שהחלקים בעצם אינם. אני לא יכולה למצוא אותם. אני לא יכולה למצוא את החלקים. ואם אני לא יכולה למצוא את החלקים, אז מה מרכיב את השלם שהחלקים אמורים להרכיב אותו? ואני מנסה לחזור חזרה.
אלא
שלם שלא יכולה לחזור חזרה. זאת אחת מההוכחות של הריקות של העת הזה. יש הרבה הוכחות לריקות. דיברנו על חלק מהם קודם. עכשיו זאת הוכחה שהוא נותן לנו באמצעות יחיד ורבים, באמצעות הפירוק האינסופי הזה, שאין לו בסיס. מילא, אם הייתי יכולה לגמור את הפירוק, אז היה עת, אז היה איזה אטומים שהיו מרכיבים את העת, ואז הייתי מחברת אותם חזרה ויש עת. אבל לא חולה, אז ההליך הזה הוא לא נגמר. בסוף הכל כמו חלל, הוא אומר. זאת דרך אחת להוכיח לעצמנו את הריקות של הגוף שלנו למשל. והיא מאוד מועילה, כי כשאנחנו נפגעים או כשאנחנו חולים, אנחנו אומרים, אוי, הגוף שלי חולה, או הגוף שלי כואב, או מישהו פגע בגוף שלי. מי פגע ובמה הוא פגע? זה מאוד מועיל, כי אני לא יכולה להיפגע אם אין במה לפגוע. בפרק 6, מסה שנטידלה אומר כל כך יפה, מישהו בא ומכה אותי במקל, הוא אומר, את כל כך כועסת על האיש, הוא בא והכה אותי במקל, הוא אומר, רגע, אבל כדי שיחאב לך, לא מספיק שהוא מכה במקל, את צריכה לספק את הגוף. בעצם יש להם שותפות, 50-50. הם הביאו את המקל, את המכה, את הבאת גוף שנפגע, שקל לפגוע בו, שאפשר להכאיב לו. למה יש לי גוף שקל להכאיב לו? כי אני הכאבתי לאחרים בעבר. זה הקרמה שיש לי גוף שקל להכאיב לו. רק משם. הגוף הזה הוא לא טהור, הקרמה הזאת היא לא טהורה. ואם אני אפסיק לחלוטין להכאיב ליצורים אחרים, הקרמה הזאת תשתנה. בהדרגה בהדרגה יהיה יותר ויותר קשה להכאיב לי. יהיו לי פחות ופחות מחובים ומחלות, ובסופו של דבר הגוף הזה יעבור תמורה, אז יהיה גוף אור שאי אפשר להכיב לו יותר, שאי אפשר לשמיד אותו יותר. בבודה אי אפשר לפגוע, בלתי אפשר, אפשר לנסות לפגוע, וזה קרמה איומה, אבל אי אפשר בפועל לפגוע בבודה. וזה בדיוק מה שמגן עלינו, כשאנחנו מחפשים הגנה מפני מחלות, מפני צרות, מפני מחובים. איך אנחנו נשיג את ההגנה הזאת? על ידי שאנחנו נפסיק לחלוטין כל פעולה שפוגעת בזולת, ולא משנה איפה אנחנו נמצאים בחיים. מרגע זה, להפסיק לחלוטין. הקרמה הזאת תתחיל לעבור תמורה, ונתחיל לתרגל חמלה כלפי הזולת. נתחיל לטפל באחרים, נתחיל לעזור לאחרים. נחפש איך לעזור להם. החמלה הזאת תיצור חמת הגנה שלא יהיה ניתן לפגוע בנו. לא מבחוץ ולא מבפנים. כי הכל רץ על קרמה, כי זה ריק. אפילו הגוף הזה כמו שאני חושבת עליו לא קיים, אפילו אין לו חלקים, וכמו שאני חושבת עליהם. החשיבה שלי עליהם משגויה. זאת חוכמת הריקות. קל ללכת לאיבוד בתוך האנליזה הזאת. להתאפס למילים ולהתאפס לפרט כזה או אחר ולהתקע, ולא להבין. מה שיעזור לנו לקלוט אותה בצורה שמועילה לנו, בצורה שמפחיתה את סבלנו, זה קרמה. ללמוד את קורס 10 וקורס 11. צובר קרמה מאוד חיובית, שמאפשרת לקלוט את הדברים האלה. אז אני מפצירה בכם לחזור אל הקורס הזה שוב ושוב, מאוד חשוב. כל פסוק פה הוא מדיטציה על ריקוד. האם החלקים, האטומים, המולקולות, התאים בגוף שלי, האם יש להם קיום עצמי? רק עכשיו אמרנו לא. הביולוגיה לא מבינה את הסיבות שבאמת הביאו אותי לחוות את הגוף הזה. הביולוגיה לא מסבירה למה אני בנויה מחלקיקים שגורמים לי כאב. היא לא מסבירה את זה. קרמה מסבירה את זה. כי אם הקרמה שלי תשתנה, החלקיקים האלה לא יהיו כאלה שגורמים לי כאב. אם אני אחפש את החלקיקים של הגוף הזה, זה הכל חלל. למה הם גורמים לי כאב? קרמה. השלכה שנכפית עליי. זה הלך שנהגתי בעבר. זה הבוטום ליין של כל הדיון הזה, על הריקוד של האדם והריקוד של החלקים שלו. למה המכונית התנגשה במכונית שלי ונגרם נזק? היה גוף קשיח עם גוף קשיח. אני משליחה את זה ככה. הם לא מצד עצמם קשיחים, והנזק הוא לא נזק מצד עצמם, מלבד מה שאני משליחה. אם הקרמה שלי משתפרת, קוראים דברים אחרים. יש אנשים שנופלים מקומה 10 ויוצאים בלי נגע, נכון? יש כאלה. זה קרמה. אז אנחנו עוברים לנושא של הריקוד של המיינד. אמרו שפה, קצ'יקמה, גיון. שפה, קצ'יקמה, גיון. גיון פירושו זרם. קצ'יקמה זה רגע. שפה זה מודעות.
או הכרה. כלומר, זרם התודעה שלנו מורכב מרגעים של זמן.
קודם דיברנו על הגוף, אמרנו לחלק את הגוף לאיברים ואת היד לאצבעות ואצבעות לפרקים, ולפרקים יש חלקים, ונמשיך לחלק, נגיע לאטומים, והאטומים בעצם הם חלל, ובעצם הכל ריק. כשאנחנו מנסים לעשות את זה למיינד, גם פה יש לנו את המתק מצ'פע. אלא שהחלקיקים של המיינד הם רגעים בזמן. רגעים דיסקרטיים בזמן. וכל רגע בזמן אפשר כמובן לחלק. תקחו רגע קצר, תמיד אפשר רגע עוד יותר קצר. אין בעולם שלנו משהו הכי קצר, נכון? 10 במינוס 60, תמיד יש 10 במינוס 60 חלקי 2. אז תמיד יש עוד רגע יותר קצר, אז אנחנו הולכים את אותו היגיון. אמרנו קודם שמי זה דבורה, אנחנו משליחים את המושג, את השם, על איזשהו אוסף של רגעים. אני מסתכלת על האוסף של הרגעים הזה, ואני מנסה לראות האם הוא קיים. כדי שהוא יהיה קיים, הוא צריך להיות מורכב מאיזה אטומים, מאיזה אבני יסוד בסיסיות, ואני לא יכולה למצוא אותם, כי כל רגע אפשר להמשיך לחלק. אז אין איזה אבני יסוד שבונות את המיינד. וכשאני אומרת שהמיינד הוא אוסף של רגעים בהווה, אם אני מחפש את הרגע בהווה, אני גם אותו לא יכולה למצוא. כי אמרתי, אין עבר, אין עתיד, בסדר, יש את ההווה, אבל איפה ההווה? איפה הרגע ההווה? גם אותו אני לא יכולה למצוא. כל פעם שאני חושבת על רגע, יש לו איזשהו משך. אבל כל משך, יש לו חצי משך. אז אני לא יכולה להגדיר רגע. גם במובן הזה, המיינד הוא ריק. אם אני רוצה שיהיה זרם של מיינד, אני צריכה שהוא יהיה מורכב ממשהו, אני לא יכולה למצוא מה מרכיב אותו. אז האם המיינד קיים? כן, קיים כהשלכה. קיים כהשלכה ותו לא. ואין מיינד אחר. אין מיינד שקיים מצד עצמו, אין רגע של מיינד שקיים מצד עצמו, אין את הרגע הנוכחי בגלל שאני לא יכולה לתפוס אותו, וזה מוביל לזה שאין מציאות אובייקטיבית. אין שום דבר אובייקטיבי שאני יכולה לעמוד עליו, שאני יכולה לתפוס אותו, שאני יכולה לדבר עליו. מישהו שאל, האם לבודה יש מתק מצ'פע? מבודה, הוא רואה דברים בלי שהוא מנתח אותם, הוא רואה מציאות יחסית, והוא רואה את הריקוד שלהם, בו זמני. אז גם כשמגיעים להערה, מופיע מיינד, הבודה חווה עונג. אם הוא מתחיל לנתח, למצוא איפה העונג הזה, הוא ריק. העונג הזה ריק. והוא מרגיש כמו עונג. מה אומרת הפרסנגיקה?
מתק מצ'פר, תניה בצמד רוב. מתק מצ'פר, ללא בחינה נוספת, תניה פה, באופן מוסכם, קונבנציונלי. צמא זה תפיסה תקפה, דרופ קיים. כלומר,
ניתן לבסס את הקיום של כל האובייקטים בעולם על ידי תפיסה
תקפה,
בלי לנתח את האופי האולטימטיבי שלהם. ובאופן הזה האובייקטים קיימים. והם לא קיימים בשום צורה אחרת. הדרך היחידה שאני יכולה להתמרקד באובייקט זה אם לא הלכתי וניתחתי אותו. אם אני מנתחת אותו, הוא נעלם. כל פעם שאני מנתחת אותו, הוא נעלם ומופיעה הרמה שמתחת של הנתונים הגולמיים שלו. אם אני מנתחת אותה, גם היא נעלמת. ועכשיו, המשפט הבא הוא מאוד חשוב. הוא מתאר איך הדברים כן קיימים. קודם זה היה קצת איך הם לא, עכשיו איך הם כן קיימים. ואת זה אני אפילו רוצה שתלמדו בעל פה. אם הוא תניה, תק פה,
תק דון,
צאווי,
צאנה,
מניה. אוקיי, תניה.
תקפה.
תקדון. צלווה. צנה. מניה. תניה זה המושג. או תווית. או תג. זה הדבר שאיתו אנחנו מתייגים דברים. זה תניה. תקפה זה לתייג. ותקדון זה הנתונים הגולמיים שמקבלים את התווית. צאו זה לחפש. צא זה זמן, או בזמן ש... מי נהיה? זה לא למצוא. מי זה לא נהיה? זה למצוא. לא למצוא. אז מה כתוב כאן? אנחנו נקרא את זה מהסוף להתחלה. כשהולכים ומחפשים את הדבר שתייגנו באמצעות התווית, אנחנו לא מוצאים אותו. זה בדיוק מה שאמרנו קודם. העת הזה מופיע כעת שהוא מתק מצ'פה. של אני לא בחנתי אותו, לא בדקתי אותו, לא ניתחתי אותו, יש עת. אני מתייגת אותו כעת, יש מושג של עת שאני משליחה על אוסף של נתונים גולמיים. הדבר שתייגתי זה הנתונים הגולמיים. הם קיבלו את התווית עת ממני, עשיתי תהליך של תיוג, אוקיי? יש עת. כשאני עכשיו הולכת ומחפשת את הדבר שתייגתי באמצעות התווית, אני לא אוכל למצוא. וכשאני עושה את האנליזה, אני לא אוכל למצוא עת. אז יש נתונים גולמיים. אם אני מלכת מנתחת את הנתונים הגולמיים, הם נעלמים ומופיעים הנתונים הגולמיים שלהם. כל פעם שאתם הולכים ומחפשים את הדבר שתייגתם באמצעות התווית, אתם לא יכולים למצוא אותו. זה איך שהפרסנגיקה אומרת דברים קיימים. כשהם מתק מצ'פר, הדברים מופיעים. אני הולכת לנתח, הם נעלמים. וזה תהליך אינסופי. זה מה שתיארנו עד עכשיו. והקטע הוא שאין סוף לתהליך הזה. שהוא לא מתכנס לאיזו נקודה גבולית ושם אפשר לעצור. התהליך הזה הוא אינסופי. בכל מקום שאני אנסה לעצור, תופיע השכבה שמתחת שאותה לא ניתחתי.
זאת אומרת שכל דבר שצריך
לדבר יגיע לנקוד. כן, את לא יכולה לעצור בשום מקום. יהיה עוד משהו שגם אותו אנחנו בעצם מתייגים. אני הולכת ומנתחת את הדבר שאני מתייגת בתור עת, מתחת יש דברים אחרים שאותם אני מתייגת. אני מנתחת אותם, הם נעלמים, ומתחת יש דברים אחרים שגם אותם אני מתייגת. זה תהליך אינסופי של תיוג על גבי תיוג על גבי תיוג על גבי תיוג. ורק כך המציאות שלי קיימת. היא נבנית בצורה כזאת. אם אתם עושים מדיטציה בתהליך הזה של הניתוח ושל החיפוש, אתם מגיעים לחוויה של אין. והאין הזה זה הריקות. אבל זה צריך להיות חוויה. ואל תלכו ותגידו, או, אין כלום, הכל ערפל, הכל נמוד. והיום הוא לא ללכת ולעשות את התהליך הזה ולהגיע לאו, אין כלום. הרעיון הוא מכאן לקבל את התובנה של הריקות ולהשתמש בה לייצר גן עדן. מישהו שאל אותי בהפסקה, האם אתה חייב להיות בודיסט בשביל זה? לא, אתה לא חייב להיות בודיסט בשביל זה. אתה לא חייב לקרוא בשום שם בשביל זה. כל דרך רוחנית שיכולה לשחרר אותך חייבת להביא אותך למקום הזה שבו אתה רואה את חוסר הקיום העצמי של דברים ואיך הקרמה בונה אותם בעצם. איך בעצם הם כולם השלכות. תמונות מנטליות ונקבעות לחלוטין על ידי קרמה, וקרמה נקבעת לחלוטין על ידי כמה טובה הייתי בעבר לזולת. ואין עולם אחר. כל דרך רוחנית שתביא אותך לפה היא טובה, וזה לא משנה איך קוראים לה. ודרך שלא תביא אותך לפה לא יכולה לשחרר אותך מסת. אז הדברים שמנינו עד עכשיו פה בשיעור 6, סוגי הריקויות, הריקות של האדם, הריקות של חלקיו, הריקות של החלקים, של החלקים, התיוג הזה האינסופי והאנליזה הזאת, מה שמגשר בכל אלה בסופו של דבר, מה שיוצר את המציאות שלנו, זה הקרמה. הקרמה שבעצם כולה בנויה על כמה טובה הייתי בעבר. הייתי טובה או לא הייתי טובה? זה חוזר חזרה לחמלה. אתם זוכרים את המנטר של ג'ייסון קרפה?
היא מתחילה בשורה.
מיקמה צאווה פרצ'ן שן רצי. תגידו אחריי, מיקמה צאווה פרצ'ן שן רצי. אנחנו מתייחסים פה למורה הגדול ג'ייסון קרפה, והשורה הזאת מתארת את החמלה של ג'ייסון קרפה. אם זה כמו החמלה של צ'ן רצי, שהוא אבא לפיתשוורה, שהוא אל החמלה. צאווה זה אהבה בעצם, מדובר על אהבה. מיקמה זה שאין לה מושא. רוצים להלל את ג'ייסון קאפר ואומרים, הוא כמו צ'נרי זיק, שאהבתו אין לה מושג. ופה אנחנו קושרים בין ההבנה של איך הדברים הם ריקים ובין החמלה. והייתה השאלה שנשאלה פה על ידי נושא שנטידל.
בפסוק 76, אם אין יצורים חשים בנמצא, כלפי מי נתרגל החמלה?
כלפי מי אנחנו מתרגלים חמלה, אם אף אחד שם לא קיים? זה הולך בדיוק לפסוק הזה, למקמצב את המשימים דוזיק. אז בואו נדבר, שלוש רמות של חמלה. הרמה הפשוטה ביותר של חמלה, סנצ'ן, טאמצ'ה, סמלה, ניקפה, נינג'ה. סנצ'ן, טאמצ'ה, סמלה, ניקפה, נינג'ה. נינג'ה מה זה? חמלה. נינג'ה זה מלכת הלב. מלכת הלב זה החמלה. סנצ'ן זה בעלי התודעה, שזה היצורים החיים. סמלה, ניקפה, ניקפה זה להתמקד. להיות ממוקדים על, להתייחס ל... סם זה בלבד. אז ביחד נתרגם זאת חמלה שמתמקדת ביצורים כפי שהם מופיעים, באופן רגיל. זאת הרמה הרגילה של חמלה. אנחנו פוגשים מישהו, אנחנו רואים את הסבל שלהם, מתעוררת בנו חמלה, אנחנו רוצים לעזור להם, אנחנו רוצים לקחת מהם את הסבל שלהם. זה מאוד יפה, כן? לא להמית מערכו של זה. אבל זאת רמה של חמלה של אדם שלא למד הרבה ריקות. הדברים מופיעים לו כאילו שהם קיימים מצד עצמם. היצור מופיע סובב מצד עצמו. אני פה מצד עצמי, היצור שם מצד עצמו, יש איזה כאב שהוא מצד עצמו, ליבי יוצא אליהם ואני רוצה לקחת את כאבם. אז זאת הרמה הראשונה של חמלה. הרמה השנייה של חמלה...
צ'ו למיק פה נינג'ה. צ'ו זה דברים. למיק פה מתמקדת על נינג'ה חמלה. חמלה מתמקדת על דברים.
אדם למד קצת ריקות, עוד לא ראה ריקות ישירות, והוא מתרגל מתקדם. ובגלל התרגול שלו, הוא מבין את הראיות של דברים. הוא מבין שהדברים הם חולפים, שהדברים כל הזמן בתהליך. זה כבר אדם שלא מאמין באיזה משהו שקיים שם איתנו, הוא מבין שיש השתנות. יש לו הבנה של ריקוד, הוא מבין שהאדם שמולו שסובל הוא בעצם השלכה על איזה אוסף של חלקים. מה יעשה אדם כזה כשהוא רואה את האנשים סביבו סובלים? הוא יוצא לתת להם דרמה. הוא יוצא ללמד אותם דרמה, כדי שהם לא יצטרכו לסבור. הוא כבר מבין את הריקות של הסבל שלהם ואת הריקות שלהם ברמה מסוימת. הוא מבין שם השלכה. אז זאת חמלה אחרת. זה לא פותר אותנו מלחפש לעזור להם ולהכיל אותם או לרפא אותם, מה שעושה החמלה הרגילה. אבל זה מניע אותנו לרמה אחרת של לנסות ללמד אותם דרמה. אז זאת רמה שנייה. זאת רמה שאדם מבין. שמה שלפניו זה תהליך. האדם שאני פוגשת לפניי שהוא סובל הוא תהליך קרמי. הוא זרם של הפשלות קרמיות. אתם נכנסים לחנות ואתם רואים את המוכרת והיא בחורה צעירה ותוססת ונחמדה. ואתם רואים שהיא בתהליך קרמי והתהליך הזה יסתיים במוות. זה לא משנה כמה היא תוססת היום. היא תזדקן, תתבלב את המות. ולבכם יוצא אליה כי אתם רואים את מצבה. היא סובלת גם כשהיא לא יודעת שהיא סובלת. כי היא בתוך התהליך הזה. אתם מנסים ללמד אותם דרמה. אז זה הרמה השנייה. הרמה השלישית זה עמיק מצווה. זה הרמה הגבוהה ביותר. זה הרמה של חמלה שאין לה מושג.
מקמה נינג'ה.
זה אהבה שרואה שהיצור שלפניי שסובל הוא ריק. אין לו שום טבע עצמי. אין לו איזה אטומים, אין לו איזה חלקי מים. הוא ריק לחלוטין מכל קיום עצמי, ולכן הוא יכול להיות מלאך. אם הוא רק ינקה את הקרמה, כי הכל זה השתלשלת קרמה. הוא יהיה מלאך. ואדם הזה, החמלה שלו הרבה יותר גדולה, היכולת שלו להגיע אלינו היא הרבה יותר גדולה, כי הוא מבין הרבה יותר מי אנחנו, הוא רואה את הפוטנציאל שלנו. הבודה לא עבר ובעתיד, הוא רואה את המלאך שאנחנו נהיה בעתיד, כבר כאן. אז ההתייחסות היא לגמרי אחרת, המקום שהוא בא ממנו כשהוא חומל הוא לגמרי אחר, ומה שהוא יעשה איתנו זה יהיה משהו אחר לגמרי. הוא יוליך כל יצור אל המקום שלו כפי שמתאים לו, לפי הרמה שלו, לפי מה שעוזר לו ברגע זה בדיוק, כי הוא מבין אותה היטב. זאת הרמה הגבוהה, היא נראית אחרת לגמרי. היא כבר לא נראית כמו החמלה שמנסה להאכיל את הקפצן. הוא לא בכך רואה את הקפצן. הוא לא קונה את הבלוף שהקפצן קונה על עצמו. החסד הגדול ביותר שאנחנו יכולים לעשות עם הזולת, אדם או חיה, או כל יצור אחר, זה לראות אותם כמוארים. זה קצת קשה להבין, אבל זה החסד הגדול ביותר שאנחנו יכולים לעשות איתם. אני מתהרת את עולמי כשאני עושה את זה. החמלה הזאת תתנהג לגמרי אחרת. זאת האהבה הנשגבה ביותר. היא נשגבה מעבר לכל אהבה שאנחנו יכולים לדמיין ברמה הארצית. יותר מאהבת אם, יותר מאהבת אב. למרות שאהבת אם היא משהו מדהים, זאת אהבה הרבה יותר גבוהה, כי מוציאה אנשים מסדר.
אני
מוכן
שיחה, אני חושב שאני עוזר לו, בסדר הזה. ואני הצעתי לו ללמוד וסיפרתי לך, ואז שאלת אותי, אני פתוח לדרך המוכנית ומישהו לא פתוח, הוא לא יודע מה זה, איך אני יכול להגיע אליו עם דמה, אני מת לעשות את זה.
כן, חלק מהביטוי של החמלה שלנו בעולם זה ללמוד לפתח מיומנויות, להגיע לאנשים לפי המקום שבו הם נמצאים, לפי הרמה שהם נמצאים. ותחפש, תשאל את עצמך מה אתה צריך לעשות בשבילו ואת התמיסה. אז אולי לא מתאים לדבר איתו על ריקוד ועל אטומים וכל הדברים האלה. אולי אתה יכול להפנות אותו למחשבות חומלות על הזולת. את זה אני מניחה שהוא יכול להבין. תחפש דרך שאתה יכול להתחבר איתו ולקחת אותו משם. לא לכל אדם מתאים לימוד על ריקוד, בטח לא על ההתחלה. אבל אתה יכול לעבוד עם פתיחת הלב על ידי חמלה, בכל מיני צורות. אתה מוצא משהו שמעניין אותו, משהו שאכפת לו עוד אותו. זה יכול להיות צמחים, זה יכול להיות חתולים. ותכוון את המחשבה להיטיב עם החלק הזה של הבריאה. ובהדרגה זה יגדל. וזה צדומה.
הנה מה שמבטיח לנו הבודה. בסופו של דבר, יחוסל הסבל של כל יצור חי. משום ששורש הסבל, ובתפיסה שגויה של הטבע האמיתי של דברים, וכתפיסה שגויה היא נחותה וחסרת כוח בהשוואה לתפיסה הנכונה, שהיא תרופת הנגד האולטימטיבית.
כל סבל שיש בעולם, שלנו ושל אחרים, מקורו באי הבנה. אי הבנה של הטבע האולטימטיבי שלנו, של מי אנחנו. ובאי הבנה אפשר להפסיק, אפשר לרכוש הבנה. אי הבנה קשורה בשקר. וברגע שנבין את האמת, האמת היא חזקה, האמת גוברת על כל שקר. ולכן כל סבל יותמר בסופו של דבר. שתסולק אי הבנה.
Oh.